ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף מם א' עמוד א', שלוש שורות מסוף העמוד, והנושא שהוספנו בשוליים בגמרות שלנו הש"ס עוזר, כתבנו חצי עבד וחצי בן חורין. המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. דוגמה לכך, היו שני שותפים בעבד ואחד מהשותפים שחרר את חלקו, אז נוצר שחצי הזה בן חורין והשותף השני עדיין מחזיק בחלקו בעבד הזה החצי עבד. אז יש עבד אחד או אדם אחד שהוא חצי עבד חצי בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, ככה בסירוגין דברי בית הלל. וגבי אפשרויות חיתון לא קיימות, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל כי הוא חצי עבד ועבד אסור בישראל, והוא לא יכול להתחתן עם שפחה כי חציו הוא ישראל. בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבו בהסדר הזה של עבודה בסירוגין, זה בסדר מצד האדון שלו שהוא בסך הכל מחזיק חצי של הבן אדם של העבד, ואת עצמו לא תיקנתם, אבל צורכי אישי של העבד עצמו של אותו חצי עבד חצי בן חורין לא טיפלתם בזה, ליצא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד, יבטל להגיד לו תתפטל מפריה ורביה, גם זה לא אופציה, אבל לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לא תוהו ורעה לשבת יצרה, כלומר לא ברא את העולם שלו שישאר ריק תוהו בלי פריון, אלא ההפך, לישיבה לשבת יצרה, וזה על ידי פורבו. אלא ממשיך בית שמאי ואומרים, בפני תיקון העולם כופין את רבו זה שמחזיק בחצי העבד ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על חצי דמיו. אז אנחנו כופים על האדון לשחרר את התהו, ואז הוא נהיה בן חורין גמור ויכול להתחתן עם בת ישראל. באותו עת אותו ששוחרר עכשיו חייב לפצות אותו אדון, הוא כותב התחייבות לשלם את חצי דמיו. וחזרו בית הלל, אחרי שבית הלל שמעו את הטענה הזאת של בית שמאי, להורות כדברי בית שמאי, דהיינו לכפות על רבו לפדות את החצי כמו שבית שמאי אמרו. תנו רבנן, לפני שניכנס לגמרא נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, המשחרר חצי עבדו אם תופס ויהיה חציו בן חורין או לא. אחד, בכסף. שתיים, בשטר. הגמרא, תנו רבנן, המשחרר חצי עבדו, כאן לא מדובר על אחד על עבד ש בבעלותו שני שותפים, יש עבד גמור, עבד שלם אצל בעלים אחד, אותו בעלים משחרר חצי עבדו. רבי אומר קנה זה תופס והוא יהיה חצי עבד חצי בן חורין, וחכמים אומרים לא קנה, זה לא תופס בכלל. בשוליים אנחנו נתייחס כעת למבנה. יש לפנינו מעוינים, והדגשנו כל אחד יכול להסתכל בגמרא עצמה, הוא יראה פה אחד רבה, ובעוד בערך 10 שורות, 10-12 שורות אתם רואים רב יוסף שתיים, ויש כאן פס כפול שמדגיש את המילים מחלוקת ודברי הכל. מה, אז כתבנו כאן בשוליים מחלוקת רבא ורב יוסף, איך להסביר מחלוקת התנאים בין רבי וחכמים, על מה יש מחלוקת, אתם רואים את הפס הכפול, ועל מה יש דברי הכל, ושוב פעם פס כפול, כך נראה בגמרא. אמר רבא, מחלוקת בשטר, המחלוקת שלמדנו עכשיו בין רבי וחכמים, במי שמשחרר חצי עבדו, האם זה תופס על החצי הזה או לא, אז המחלוקת בשטר, דרבי סבר, והפדה לא נפדת או חופשה לא ניתן לה. זה פסוק בפרשה שנקראת פרשת שפחה חרופה, ומי שבא עליה הוא יהיה חייב מלכות ויש חיוב קורבן אשם, וזה מה שאנחנו נגיד, כי הפרטים הם לא חשובים כעת. מה שכן, שהתורה מכירה בתופעה הזאת של חצי. סתם פדיה בתחילת הפסוק והפדה לא נפדת, זה בכסף. חופשה לא ניתנה, זה שטר. והמילה לה בסוף השורה, לא ניתן לה, ממנו עושים גזירה שווה לאישה, וזה ידוע כגזירה שווה לה מאישה. מה הכוון האישה? יש וכתב לה ספר כיתות בגירושין בין איש ואישה. בפסוק הזה ממשיך הגמרא, מה כשטר לכסף? מה הכסף בין כולו בין חציו? זה נלמד מהמילים והפדה לא נפדת, אף שטר נמי בין כולו בין חציו. אנחנו נסתכל ברשי, מה הכסף בין כולו בין חציו, כדיאליף מהפדה לא נפדת. אז כמו שכסף פועיל על חצי, למשל עבד ייתן חצי שוויו לאדונו, ובכך הוא יצא חצי להיות בן חורין, אז גם בשטר ניתן לשחרר חצי עבדו. בניסוח השטר כך יהיה. זה דעתו של רבי, ולכן רבי אמר המשחרר חצי עבדו זה קונה, ולפי רבי בין אם זה על ידי שטר או על ידי כסף. ורבנן ממשיך הגמרא, גמרי לה מאישה, הם לומדים את הגזר השווה שהזכרנו מקודם, מה אישה חציה, לא, אין מושג של לגרש חצי אישה, אז היא לא מתגרשת מבעלה לחציה, אף עבד נמי לא, אף עבד נמי חציו לא. ושוב פעם אנחנו אומרים שזה בניין שטר, כך אמרנו לפני כמה שעות, מחלוקת בשטר. אז לגבי לשיטת רבי, אפשר לשחרר חצי עבד בשטר, כי הוא אומר שטר הוקש לכסף, והרבנן אומרים לא, אין כזה דבר לשחרר חצי עבד בשטר, כי שטר נלמד בזה רשבה מאישה, כמו באישה, אישה לא מתגרשת בגט, שזה שטר לחציה, גם בעבד לא. אבל ממשיך הגמרא, בכסף דברי הכל קנה פדויה ואינה פדויה, שבעניין כסף אם משלמים לאדון חצי שווי אותו עבד, הוא ישתחרר בחצי. למה בהק המפליגי? האם נאמר הדבר הבא שבזה חולקים רבי ורבנן? דמור סבר רבי סובר הקי שעדיפה, כפי שלמדנו מקודם, ואנחנו קפקפנו לפני כמה מילים את לפני כמה שורות בתחילת השורות המילה מקיש. מקיש שטר לכסף, זה עניין של הקש, שבפסוק עצמו מופיעים כסף אצל שטר, אז זה הקש. אז רבי מדגיש הקש, ובכך מגיע למסקנה שגם בשטר אפשר לשחרר חצי. ומור סבר הרבנן גזירה שווה עדיפה, ולכן גם אצלנו בגמות המסומנות הדגשנו עם קבקוב גמרי לה, הם מדגישים גזירה שווה, ובכך הם הגיעו למסקנה שלהם ששטר לא מועיל לשחרר חצי. האם זה המחלוקת? לא, דכולי אלמה גזירה שווה עדיפה. בדרך כלל מה שנלמד דרך גזירה שווה זה יגבר, זה יגבר גם על הקש, מה שנלמד הקש אם יש אזור התנגשות הגזירה שווה יכריע. ושאני הכה, אז למה רבי לומד בכל זאת את ההקש? דעיקה למפרח, כידוע כשיש גזירה שווה, אם יש פרחה אז זה יחליש או ידחה לגמרי את הגזירה שווה, וכאן יש פרחה, מה לאישה שכן אינה יוצא בכסף, תאמר בעבד שיוצא בכסף. אתה לא יכול ללמוד שחרור עבד מאישה. אצל אישה הקריטות, השחרור שלה, אם נגדיר את זה כך, זה הגירושין, זה רק על ידי שטר. אבל אצל עבד יש אופציות נוספות, תהיינו כסף. אישה לא מתגרשת בכסף, אבל עבד משחררים בכסף על ידי שפודים אותו. לפי כך אצל עבד יש אפשרות לצאת גם לחצאים, ומה שאין כן באישה שהיא לא מתגרשת לחצאים. ברשי יש לנו כוכבית ממול, רשי תאמר בשפחה שיוצא בכסף הלכך כי נפקה בשטר תצא אף לחצאים. ממשיך הגמרא, ורב יוסף אמר מחלוקת בכסף, דרבי סבר ואהבת לא נפדעת, המשמעות של הפסוק פדויה ואינה פדויה, דהיינו למחצה, חצי. ורבנן סברי, הכפילות הזאת או הניסוח הזה שבפסוק ואהבת לא נפדעת, זה לא בא ללמד איזו דבר הלכתי, אלא מה? דיברה תורה כלשון בני אדם. זה אומר לנו שלא נלמד מכאן על חצי שחרור. וכך כותב רשי, דיברה תורה בכלי עולם ולעולם בשפחה גמורה משתי. הפסוק לא מתייחס לחצי עבד חצי בן חורין, אלא פשוט מדבר על השפחה שלא נפדתה כלל. אנחנו אמרנו מוקדם יותר שהפרשה הזאת מדבר על כך שמי שבא עליה, אם היא לא נפדתה כלל, היא עדיין שפחה, ובכך אין מיתת בית דין על מי שבא עליה. אבל ממשיך הגמרא, בשטר דברי הכל לא קנה, לכוונה למחצה. אין כזה דבר שמשחררים בשטר לחצי. הגמרא שואלת, וכאן אנחנו רואים משולש, ובשוליים יש לנו התייחסות למשולש עם השפיץ למעלה, זה יהיה נגד רב יוסף. השפיץ למטה זה יהיה נגד רבה. אז מטיבי, אז השפיץ למעלה, אנחנו מקשים על רב יוסף כעת. רק נחזור מה אמר רב יוסף, מחלוקת בכסף, אבל בשטר דבקו לא קנה. המשחרר חצי עבדו בשטר. רבי אומר קנה וחרמים לא קנה. אז הנה בשטר מחלוקת. מה אמר רב יוסף לגבי בשטר? דברי הכל לא קנה. תיופתא דרב יוסף, תיופתא. אז רואים מכאן בהחלט פרחה קושיה על רב יוסף, ובכך דעתו נדחתה במה שהוא אמר, בשטר דברי הכל לא קנה, וכאן רואים דווקא יש מחלוקת. נאמה בשטר הוא דפליגי אבל בכסף לא פליגי. אולי נוכל לדייק שכל המחלוקת קיימת סביב שטר, אבל בכסף לא פליגי, ומה זה אומר? שבכסף לכולי אלמה קנה, וזה גם כן לא כרב יוסף. רב יוסף אמר בכסף פליגי, מחלוקת בכסף. לפי הדיוק שלנו, לא, בכסף יש הסכמה. אז אומר, ממשיך הגמרא, למה תהווה תיופתא דרב יוסף בתרתי? האם ניתן לומר שבשתי הנקודות של רב יוסף ההתייחסות שלו לכסף ולשטר גם נדחה? עונה הגמרא, אמר לך רב יוסף, פליגי בשטר, אני מסכים שיש מחלוקת בעניין שטר והוא עדין בכסף, אבל יש אותו מחלוקת קיים בעניין כסף. ואחד הקמת לגבי בשטר, זה שהתנה הציג את המחלוקת בשטר, להודיע אחר כוחו את רבי, להראות כמה מרחיק לכת הולך רבי, שאפילו בשטר קונה חצי, ולא ללמוד מאישה, ששמע השטר לא מועיל לחצי. שואלת הגמרא, ולפי לגבי בכסף, אם בחרת להציג את המחלוקת בשטר, לעוד כמה מרחיק לכת אומר מאן דאמר, אז תציג את המחלוקת בעניין כסף ולהודיע לכולכן דרבנן שבכסף לא קנה, למרות שהיה מקום נדרוש את הפסוק ואהבת לא נפדעת שכסף כן מועיל לחצאים. הגמרא עונה למה בכל זאת התנא בחר להציג את המחלוקת בשטר, כוח דהתרה הדפלה, כי בכך אנחנו מראים כמה מרחיב לכת הדעה שמתירה את הדבר. אבל לגבי ההצעה האחרונה מבחינת קושיות רב יוסף, רב יוסף הוא בשלו, שנכון, השיטה שלי נדחה בעניין שטר, אבל בעניין כסף לא קיים מחלוקת, גם לעניין כסף, אם אפשר לשחרר חצי עבד דרך כסף. תשמע, כאן אתם רואים שהמשולש יתהפך, אז זה יהיה קושיה על רבה. מה אמר רבה? הוא אמר שמחלוקת בשטר, אבל בכסף דברי הכל זה מועיל. ובסוף המקור התנאי אתם יכולים לראות בשלמה לרב יוסף וכו' וכו', ובשורה הבאה, אלא לרבה יהיה קושיה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. ואולי נצא גם כן, אמרנו את זה מוקדם יותר, אבל נחזור על זה, ששפחה חרופה, שוב פעם יש מחלוקת, יש כמה דעות מה זה שפחה חרופה, אבל שפחה חרופה הבא עליה יש חיוב להביא קורבן אשם, אבל אין מיטת בית דין. הגמרא ממשיכה, והפדה זה לגבי מי שבא על שפחה, שבתורה נכתב שפחה שנחרפת לאיש. והפדה יכול לכל, מה שהפסוק מתארת, האם היא נפדית לגמרי? תמיד לומר לא נפדת, זה המשך הפסוק. היא לא נפדת יכול לכל, שהיא לא נפדית בכלל, תמיד לומר והפדה. כיצד אז? מה פירוש הפסוק? פדויה ואינה פדויה בכסף ובשווה כסף. המילה הפדה מצביע על פדיון, שזה בכסף. מישהו נתן לאדון השפחה הזאת חצי שוויה, כדי שחציה תלך לחירות, להיות בת חורין. חציה, עוד פעם. בין אם הוא נתן כסף או שווה כסף, ואין לי אלא בכסף, שבזה היא יוצאת לחירות. בשטר מניין שהיא יוצאת לחירות, תמיד לומר והבטה לא נפדעת או חופשה לא ניתן לה. לשים לב שכתבנו את המילה לה, ולהלן הוא אומר בגט אישה כתוב וכתב לה ספר כריתות. מה להלן אצל אישה בשטר, זה נקרא גט, אף כאן בשפחה בשטר. אז סיכום ביניים, אין לי אלא חציו בכסף או כולו בשטר. חציו בשטר מניין, מה לגבי האפשרות לפדות אותה או לשחרר חציה דרך שטר? תמוד לומר והפתה לא נפדת או חופשה לא ניתנה, מקיש שטר לכסף, מה הכסף בין כולו בין חציו, אף שטר נמי בין כולו בין חציו. בשלמה לרב יוסף בתר דעיתותיו, אחרי שהקשינו על רב יוסף, יש לנו חץ אצל הגמרא ולמעלה חץ מקביל, ושם הגמרא אמרה תיופתא דרב יוסף. אחרי שרב יוסף נדחה, המני רבי היא. במקור שלמדנו עכשיו, למדנו שגם כסף וגם שטר קונים גם לחציו, וזה מתאים לשיטת רבי כפי דברי רב יוסף. אחרי שהוא נדחה, מה ראינו? ראינו שמחלוקת בשטר, ורבי אומר קנה, וכמו כן מחלוקת בכסף, שגם בזה רבי יגיד קנה חציו. אז המקור הזה שאומר ששטר וכסף קונים למחצה, זה מתאים לרב יוסף אחר שהוא נדחה בהתחלה. אלא לרבה מה יוצא? במקור הזה מוזכר שכסף או, 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 או מועיל וגם לפתות חצי, אז בשל אלא לרבה רשע שדיבר על כסף יוצא דברי הכל. לפי רבה הוא אמר שמחלוקת בשטר, אבל בכסף דיבר כל זה מועיל. אז המקור הזה שהתחיל לדבר על כסף שמועיל, זה יוצא בדברי הכל. וסיפה שדיבר על שטר שמועיל לחציו, לפי רבה זה לא מוסכם. לפי רבה בעניין שטר זה רק לרבי. אז בסיפה רבי, האם נגיד שהמקור הזה הוא מחולק? פה אין, לא מוזכר שמות במקור הזה. אז, וזה לא כל כך מקובל שמקור תנאי שלא מוזכר בו שמות שהוא מחולק בין שיטות שונות. האם כך? המלאך רבה שעליו הלינו את הקושיה, הוא אומר, אין, בלית ברירה, הוא אומר, רשע דברי הכל, וסיפה רבי. רב אשי אמר, רבי היא, כל המקור הזה הוא לפי שיטת רבי. לפי רבי, באמת, בין בשטר, בין בכסף, קנה למחצה. זה נכון שקיים דעתם של הרבנן, אבל זה לא מובא פה במקור הזה. הם חוקים עליו בעניין שטר ולא בכסף, והמקור התנאי הזה הוא לא מחולק בין שתי דעות, זה שיטת רבי וזהו. אז זה תשובה של רבה שהוא, איך אומרים, הוא חלק. הגמרא ממשיכה עם קושיה. תשימו לב, המשולש שמופיע כאן הוא עם שפיץ למעלה. אלא מתניתים דקטני, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. המשנה שלנו שבו ראינו את המחלוקת בית שמאי ובית הלל, בשלמה לרבה מוקים לה בכסף ודברי הכל. המציאות הזאת של מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איך זה נוצר? כי פדו אותו למחצה, וזה זה לדברי הכל. אלא רב יוסף, למה רבי אי ולא רבנן? שלפי הרבנן כסף ושטר לא מועילים, לא מועילים לשחרר חציו. אז לפי רב יוסף, האם נאמר שמשנתנו הוא רק לפי רבי ולא הרבנן? אמר רבינה, אנחנו ממשיכים למם בית עמוד א', בעבד של שני שותפים ודברי הכל. זה לא אדם אחד ששחרר חצי עבדו, אלא מדובר פה על עבד שהיה בבעלות שני אנשים, ואחד שחרר את חלקו והשני לא. ובמקרה הזה, בדוגמה הזאת, אין מחלוקת. רש"י אומר בשורה הראשונה של שני שותפים, דכיוון דאין לא בו אלא חציו, אפילו רבנן מולדו דקנה כי שחרר לפלגי, כשאותו שותף, אחד מהשניים, שחרר את חלקו, זה תופס, דהה לא שיר מידי, הוא לא השאיר אצלו כלום, והווה כאישה, ובמובן הזה, זה כמו גירושי אישה, דנפקא מיני לגמרי. האישה יוצאת מהבעל לגמרי, גם לגבי השותף הזה, מה שהיה בחלקו, שחרר לגמרי. אמר רבה, מחלוקת, בין רבי וחכמים בששחרר חציו וניח חציו. ורשי בשורה שלישית כותב, למה בזה אין הסכמה? דבעינן דנפוק כולי מיני כאישה, כמו המקרה של אישה. אז בזה קיים המחלוקת עם השחרור למחצה תופס. אבל ממשיך הגמרא, שחרר חציו ומחר חציו. יש מצב שאדם מחר חצי ההחזקה שלו בעבד למישהו אחר, ואחר כך שחרר את מה שיש לו, או הוא עשה את הדבר הזה, שחרר חציו ומחר חציו בבת אחת, או נתן במתנה חציו, במקום שהוא מחר חציו, הוא נתן במתנה החציו, החצי שיש לו. אז יוצא שהוא שחרר חציו ונתן מתנה חציו. כיוון דקנפק מיני כולי, מאחר שלגבי אותו אדם שהוא עשה את הדברים האלו, שחרר חציו ומחר חציו, לגביו העבד יצא לגמרי מרשותו, דברי הכל קנה. גם הרבנן יסכימו שזה תופס. ומה שיוצא שאותו עבד הוא עצמו עדיין חצי עבד, חצי בן חורין. ואיך זה בכל זאת תפס? בגלל שהאדון המקורי הוציא מרשותו את העבד לגמרי. כאן אנחנו מעלים קושיה. אמר לי אביי, ובכולו לא פליגי, מה שאתה טען הוא מוסכם לכל הדעות, מה, זה לא מחלוקת, ואתה אני חדה. לפני שנתקדם יותר, רק תשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה, 5 שורות. אז אנחנו מביאים 2 ברייתות, וכדי ליישב את מה שכתוב בברייתות, אנחנו נציע שאלו הם 2 דעות, מחלוקת. אז א', הכותב נכסיו לשני עבדיו, קנו ומשחררים זה את זה. ותניא אידך, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, זה כמו המקרה מקודם, הוא נותן את הכל לשני עבדיו, אף עצמם לא קנה. מי לב הרבי והרבנן? המקור הראשון שמר קנה, זה מתאים לרבי, והמקור השני לפי הרבנן, ומכאן רואים לא קנו. אנחנו נסתכל ברשי, הכותב נכסיו לשני עבדיו, שכתב 2 שטרות, כל נכסיו לזה וכל נכסיו לזה, וזיקה לשליח אחד בבת אחד, הוא נתן שני השטרות האלו לאיזושהי אדם שלישי כשליח לשניהם, שתקח את שני השטרות האלו עבור העבדים האלו, פלגי דלא, והם יחלקו דלא קדם אחד לחברו, והם משחררים זה את זה לפי שכל אחד זכה בחצי חברו, כך אומר רשי. אז מה זה במילים אחרות? כאן זה עניין שזה יצא לגמרי מרשות האדון, והם נשארו חצי וחצי, כל אחד זכה בחצי חברו. אז חצי החבר הוא עבד עבור זה, וחצי השני הוא עבד עבור זה. אז יוצא שגם אם נפיק מיני כולי, עדיין זה מחלוקת, כי לפי המקור ברייתא א' קנו, אז מה כל אחד? כל אחד בעצם חצי עבד, חצי בן חורין. ממשיך הגמרא, לא. אידי ואידי רבנן. שני המקורות האלו הם לפי רבנן. הדיאמר כולו, הדיאמר חצי חצי. אם הוא אמר כולו, זה קונה. רשי כותב, הדיאמר כולו, כמיתה, המקור שרשמנו כאלף, כגון שכתב 2 שטרות כדי פרישת, כמו שהסברנו מקודם, ובכל אחד כתב כל נכסי לפלוני עבדי. ומודו רבנן, דכיוון דזיקה להם בבת אחת, ונפקי כולו מיני קנו. יש כאן מה שנקרא טאוטי לטיבוטה. הכל הנכסים יצאו לגמרי מהאדון עצמו, והניסוח הוא כולו, שעבד אחד קנה את הכל, וגם עבד השני קנה את הכל. ולכן הם צריכים לחלק את הנכסים כמו שאמרנו מקודם. ובתרייתא המקור ב' דיאמר חצי חצי, בשטר אחד כתב חצי נכסי לך וכן בשני לחברו, לפיכך לא קנו. תהב לי בכל אחד שחרר חציו והניח חציו. אין כאן במקור ב' מציאות שנפיק מיני כולי, זה רק לגבי כל שטר נפיק מיני רק חצי, ולא מבעיה כתב ומסר לזה ואדם מסר לזה דלא קנו, דחי מסר לכמה שיר פלגי ולא קנה בחין השני. זה לא צריכים להגיד, זה פשוט שלא קנה. אם הוא מסר שטר אחד ורק, והשטר השני רק אחר כך, אלא אפילו מסר לשניהם כאחת לא קנו. וכיוון דחצי נכסי כתב בכל חד, דלמה חד פלגה כתב לתוויו. אולי בסך הכל הוא נתן רק חצי, כאילו אותו חצי הוא נתן לעבד אחד ולעבד השני, וממילא כל החצי השני נשאר אצלו, ואיקה שיעור. אנחנו חוזרים לגמרא, ואנחנו גם אמרנו שמקור ב' הוא שכתב חצי. הגמרא שואלת, והמדקתני סיפה של מקור ב', ואם אמר חצי חצי לא קנו, זה לפי אהבה מנקי, זה שגם אם הוא אמר חצי חצי לא קנה, מכלל דרישה של מקור ב' די אמר כולו, ואפילו הכי לא קנה. אתה רצית ליישב שני המקורות בחילוק הזה, שבמקור הראשון שכתוב קנו הוא כתב כולו, אבל אנחנו רואים שבמקור השני גם כן יש התייחסות לכולו, ואפילו הכי לא קנה. הגמרא דוחה ועונה, במקור ב' אין התייחסות לכולו. פירושי כאן בפרש, אף עצמן לא קנו, כיצד? כגון דימר חצי חצי. הכי נמי מסתברה, שמה? שהמקור ב' הוא מדבר רק עניין חצי, שהניסוח של השטר היה חצי נכסי קנויים לך. תאי סך כדאי תראי שדמר כולו, השטר אמר כולו לא קנו, שזה דוגמה שיש סבירות גבוה יותר שזה כן יתפוס, ובכל זאת תגיד אתה אומר לא קנה, אמר חצי חצי מבעיה, זה עוד יותר פשוט שהוא לא קנה. אז לכן אנחנו בעמדה בשנייה הזאת שכל מקור ב' שאומר לא קנה מתייחס אך ורק לחצי, כי אחרת היה התנה אומר כולו לא קנה, אז הייתי מבין מעצמי שחצי לא קנה. אבל הגמרא דוחה את הקביעה של הכי נמי מסתברה. זה לא אומר שאנחנו דוחים את כל התשובה הזאת, אבל לומר הכי נמי מסתברה על סמך זה שלא מוזכר כולו לא קנה, זה אנחנו דוחים. אם משום אם זה ההוכחה שלך שהרישה רק פירוש כמפרש לא יראה, זה לא הוכחה. כי אני יכול להסביר את המקור ככה, תנא סיפא שדיבר על חצי לגלויי רישה, שזה מגלה ומלמד על הרישה, שלא תאמר רישה דיאמר חצי חצי. אנחנו היינו חושבים אולי שהרישה מדבר על חצי, אז בא הסיפה ואומר אל תחשבו שהרישה מדבר על חצי חצי, אבל אמר כולו קנה, תנא סיפה דיאמר חצי חצי, מכלל דרישה דיאמר כולו, ואפילו הכי לא קנו. ואי בעייתי, מה? לא קשה? אנחנו לא הקדמנו כמו שצריך את הסוגיה מבחינת מבנה, אבל אנחנו עם פה צורת בית מספר 2, זה מתוך 4 תירוצים איך ליישב את המקורות שהבית הביא כקושיה על רבה. אז ראינו התשובה הראשונה שאמרנו למעלה, אידי ואידי רבנן, אין כאן לימוד או הוכחה שזה מחלוקת, במקרה שיצא כולו ממנו. וכאן גישה שנייה, ליישב את המקורות, לתריץ לטובת רבה. כאן בשטר אחד, על זה אנחנו אומרים ברייתא מספר ב' שלא קנו, כאן בשני שטרות. ואנחנו נסתכל ברש"י. בשטר אחד לא קנה, כגון כל נכסי לפלוני ופלוני עבדי, ואנחנו אומרים לא קנה, תכתיב לה בפסוק, ראינו את זה מוקדם יותר, המילה לה, ולא לה ולחברתה. אמרנו, ראינו בתורה בעניין השפחה, או חופשה לא ניתן לה. אז המילה לה אומר לה ולא לחברתה. ואם הוא היה כותב בשטר אחד כל נכסי לפלוני ופלוני, אז הנה זה לא, זה לא לעבד לבד. ואנחנו ממשיכים ברש"י, אין שתי נשים מתגרשות בגט אחד ואין שני עבדים משתחררים בגט אחד. חזרה לגמרא, בשטר אחד, אנחנו פותחים כאן בקושיה, בשטר אחד מי עירייה חצי חצי, כך ראינו במקור במעלה אות ב', ואם אמר חצי חצי לא קנו. אז אם מדובר בשטר אחד, למה הניסוח הוא חצי חצי? אפילו אמר כולו נמי לא קנו, כמו שראינו עכשיו וביתר בהירות דרך רש"י, שהוא אמר כל נכסי, לא חצי, כל נכסי לפלוני ופלוני לא קנה. הגמרא עונה הכי נמי כאמר, וכאן רש"י אומר הכי כאמר, כלומר לאו פירושי כמפרש. זה שונה ממה שהסברנו מוקדם יותר. מוקדם יותר הסברנו שהרישה והסיפה כולו מדבר על חצי חצי, וכאן גישה אחרת למקור ב', הכי נמי כמר, אף עצמן לא קנו. במה דברים אמורים? בשטר אחד, וכמו שדרשנו מקודם, כי כתוב בפסוק לה ולא לה ולחברתה, אבל בשני שטרות קנו. ואם אמר חצי חצי, אף בשני שטרות נמי לא קנו, בגלל שלגבי כל שטר יש שיעור, ורבא הסביר מקודם שהאפקטיביות, היעילות של שחרור חצי הוא רק אם מצד האדון הוא מוציא את הכל מרשותו. אבל אם הוא כתב חצי נכסי לזה, אז לגבי החצי השני הוא השאיר את זה עצמו, את החצי השני אצלו, אז לכן לא קנו. ואי בעיית אימה, לא קשה, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. ורש"י מוסיף, בשניהם הוא אמר כולו, כל נכסי. מקור א' שראינו קנו, זה בגלל שהוא הקנה את כל נכסיו לשני העבדים בבת אחת. רש"י כותב, כאן בבת אחת, ותרוויו בדמר כולו. והדקטני, קנו, זה היה במקור א', שמסר שני השטרות בבת אחת. והדתני לא קנו, בזה, אחר זה. ונחזור ונאמר, לפי הגישה הזאת, בשני המקרים, הוא אמר כולו, כל נכסי לעבד זה. ואחר כך, בשטר השני, כל נכסי לעבד השני. וכאן הגמרא דוחה את ההסבר הזה. בשלמה בתרא, אם אנחנו מדברים על בזה אחר זה, אני מבין למה העבד השני לא קני, וקני לי כמה. העבד הראשון קנה את הכל, אלא כמה לקני נפשי ולקני לחברי. אם הוא כתב לעבד הראשון כל נכסיו, למה שהוא לא קונה את עצמו וגם העבד השני? למה אתה אומר, למה במקור כתוב לא קנו? אלא מחברת כדי שנינן מעיקרה. מה זה? רש"י כותב בהנח לשני כולו. התשובות שנאמרו מקודם הם נראים, מחברת נראים כתשובות טובות, ולא התשובה השלישית. רב אשי אמר שני התם, המקור ב' שלא קנו, תקקרי לעבדי. מה היה הסיפור במקור ב'? ואנחנו גם, אתם יכולים לראות שכתכבנו את המילה הזאת בתניה אידך למעלה, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. הוא התייחס להם באופן מפורש עבדי. ורש"י כותב, תקרא אלו עבדי בשטר גופי. תקטן לי כל נכסי לפלוני ופלוני עבדי. שמע מינו לא שחרינו לדידהו. הוא מראה בכך שהוא לא שחרר אותם. וטועה, דסבר יכול הוא לתת להם שאר נכסים בלא שחרור. כך טעה האדון. אנחנו חוזרים לגמרא ותשימו לב. יש כאן דחייה שתופסת כמה שורות טובות כפי שהוא מסומן. אמר לרפם לרבשי, ודילמה עבדי שהיו כבר, זה שהוא אמר עבדי זה לא אומר שהוא לא שחרר אותם. הכוונה עבדי שהם היו בעבר עבדי. מי לא תנן? יש כאן תקדים. הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות. שיער קרקע כלשהו לא יצא לחירות. רש"י כותב לא יצא בן חורין, דלא ידינן היי קרקע שיער. כי כתוב פה שיער קרקע כלשהו, אנחנו לא יודעים איזו קרקע אותו שיער לעצמו. ובכל כלשהו אמינן היי שיער. כל כלשהו של קרקע שיש לו, אולי זה משהו שיער לעצמו. וכיוון דקרקעות לא קנה, לגופי נמי לא קנה, דלא פלגינן דיבורה. מאחר שבקרקעות לא קנה, גם העבד הוא לא קנה את עצמו, כי לא מחלקים, לא פלגינן דיבורה. הועילו בחד דיבורה אקני לגופי ונכסים, ופלגה דיבורה לא התקיים. בקשר לקרקע, זה לא, אין כאן שום קניין, מאחר שאנחנו לא יודעים מה הוא שיהיה לעצמו. אז מאחר שחצי מהדיבור לא מתקיים, אידך פלגנמי לא מקיים. זה התוצאה מכך שאתה סובר, לא פלגינן דיבור במקרה הזה. זה התנא קמא. אנחנו חוזרים לגמרא, ורבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין. כי רבי שמעון סובר פלגינן, מאחר שהוא הזכיר קרקע בשיעור, זה מה שהוא שיעיר לעצמו. אבל הוא עצמו, אין מה להסתפק לגבי עבד, אז הוא לא שיעור, אז הוא קנה את עצמו, העבד קונה את עצמו בן חורין. וזה נכון עד שאומר, ממשיך רבי שמעון, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהן. אז אנחנו, מה זה? האחד מריבו, זה יכול להיות העבד עצמו שהוא לא כל כך מחשיב, הוא כל לא אחד מריבו. ואז אולי זה מה שהוא משאיר לעצמו. תעמד ימר חוץ מאחד מריבו שבהן, לכן העבד לא יוצא לחירות. הלא אמר אחי, אלא הוא אמר, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, קני. עמי, והעבד כקרילי, אם במקור הזה, כפי שהסברנו עכשיו, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, אז למה הוא קונה? הרי הוא קורא לו עבד. אלא עבדי, כשהוא אומר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, כשהוא אומר את זה, שהיה כבר, זה הכוונה של התיאור עבדי, עבדי שהיה כבר, אבל הוא בהחלט משחרר אותו. הכה נמי, גם במה שראינו למעלה, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, המשמעות הוא עבדי שהיו כבר. ולא כמו שרב אשי רצה לטעון שהסיבה שלא קנו בגלל שהוא קרא להם עבדי. עד כאן שיעורנו להיום.